באמונה שלי, אין קשר בין כמה כסף יש לך בבנק, לבין עד כמה רעיונות שלך טובים.
כן.
והמחשבה שלי הייתה, אני רוצה לעזור לאלה שלא יכולים להרשות לעצמם להוציא את כל הכסף, או לא רוצים להוציא את כל הכסף הזה, להוציא את הרעיונות שלהם גם לאור. ושם פיתחנו טכנולוגיה שמבוססת על אוטומציה ו-AI, שקוראים לזה תוכנה ספיקה, שעוזרת לאנשים במובן הזה לחסוך תהליך של לבד, לוקח לכל אנשים 3 חודשים, חצי שנה, של לבנות התשתיות שלהם, בפן נחיתה, whatever, בניית הרצאות והכל, ובעזרת AI ואוטומציה, עושים את זה בפחות מ5 דקות.
מטורף. וולקאם לפודקאסט הפרלמנט של נמרוד. מדי פרק משתדל להביא אנשים שאני רוצה לשבת איתם, לפגוש אותם, לדבר איתם, ולפעמים אפילו מה שקורה לפני הפרק הרבה יותר מעניין הפרק עצמו, כמו שאמר שכרגע עם האורח המדהים שיש לי כאן. אז אני רוצה להגיד וולקאם גל צחייק, יזם, בעלים של מכללת תוצאות, מייסד, עושה עוד הרבה דברים, מחבר הספר
מנהיגות
בטישרט, קיי לפודקאסט שלנו, פודקאסט וטישרט. כיף גדול שאתה כאן. האמת שאנחנו, אני הרבה שנים אנחנו כזה במין קשר לא קשר, כאילו כזה בסביבה אחד של השני כזה.
לגמרי.
והאמת של לשבת ככה בכיף ולדבר ולהכיר קצת יותר לעומק, מבחינתי זה זכות גדולה.
איזה כיף.
אז כיף לי. ספר קצת רגע עליך, מה אתה עושה היום.
זה לגמרי הדדי קודם כל, אני חייב להגיד. אפילו לפני איזה חודשיים נכנסת אליי איזה קבוצת וואטסאפ של כמה חבר'ה שאני נמצא בה.
וואלה.
אז סתם זה גם פתאום מסתכלתי, אמרתי, וואי, נמרוד, מעניין. וזה קטע שלפני זה, קצת וואטסאפ כמה פעמים נפגשנו, ומאז שנכנסת לא נפגשנו, אני לא רוצה להפיל את זה עליך, אבל אני רק אומר.
נפל לי סימון על איזה קבוצה, אבל כן.
כן. בכל אופן, אז מה שאלת, מה אני ומה אני עושה?
כן, ספר עליך של מי שלא מכיר.
אז שוב, בעבר, או מה שהרבה אנשים מכירים אותי באמת זה דרך זה שהקמתי את מכללת תוצאות, שהמכללה הגדולה והמובילה בישראל ללימודי NLP. כמעט 30,000 אנשים למדו אצלנו במכללה קורסים, אני לא מדבר כרגע על הדרכות חד פעמיות וכאלה, שאז יש הרבה יותר. ובאמת החזון והוויז'ן של המכללה ושל העשייה הזאת הייתה להנגיש את העולם הזה של ה-NLP ושל ההתפתחות האישית לכמה שיותר אנשים. לפני 10 שנים זה היה הרבה פחות במיינסטרים מהיום, ואני מאוד 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 שמח על השינוי זרם הזה, ואני שמח להאמין ולחשוב ולקוות שהיה לי חלק קטן מהדבר הזה, זה מעולה. והיום אני חושב שהפוקוס שלי התרחב, מתוך מקום שהבנתי להפגיש את הכלים האלה שאני חושב שהם הכי טובים, זה היה סטפ אחד בדרך שלי, והיום אני מרגיש שאני בסטפ 2, אני לא יודע להם מה יהיה סטפ 3 ו-4, אבל בסטפ 2 זה לעזור לעוד אנשים שיש להם את הידע שלהם, ולעזור להם להנגיש גם אותו החוצה. הבנתי שלא משנה כמה אני חושב ש-NLP זה הכי טוב, ויעזור לעולם וישנה אותו. יש הרבה אנשים שלא מתחברים ל-NLP, מאלף סיבות, ורוצים ללמוד משהו אחר, שגם יכול לעזור להם, שגם יכול לשנות להם את החיים באותה מידה. והיום המישן שלי, המשימה שלי, זה לעזור לאנשים האלה שיש להם רעיונות טובים, כלים טובים, סיפור חיים מעורר השראה, לחשוף את עצמם ולהתפוצץ ולתת לרעיונות שלהם להשפיע על המדינה בצורה רחבה, וזה הוויז'ן.
ואיך זה קורה? איך הוויז'ן הזה מתממש?
אז שאלתי את עצמי במשך תקופה לא מבוטלת, כאילו, מה מונע מאנשים לעשות את זה? ויש באמת פה את הפן היותר ללמוד דברים, המיומנויות והמיינדסט וכל הדבר הזה, ובהקשר הזה ביחד עם עדי קרן, הקמתי את מועדון המרצים של ישראל, שם אנחנו עושים פגישות והדרכות והכשרות ועבודה של מיינדסט ושיתופי פעולה וחיבורים וכל מה שצריך כדי להצליח במובן הזה. ואז הבנתי שברגע שכבר אנשים עושים את הדבר הזה, מצליחים להחליט עם עצמם שהם רוצים לצאת עם הרעיונות שלהם לעולם, בין אם זה פודקאסט או הרצאה או whatever, אז הם נתקלים בקשיים טכניים עצומים, בין אם זה באיך לבנות את ההרצאה שלהם, בין אם זה להשתמש בכל מיני תוכנות, תקלות טכניות, דברים מהסוג הזה. והבנתי שבעצם יש בגדול 2 דרכים שאנשים מתגברים על זה. אחד זה שהם עוברים מסכת עינויים של ללמוד מיליון דברים לבד, וזה מאוד מאוד קשה.
ברמה הטכנית כאילו?
גם טכנית וגם עוד מיליון מיומנויות, כמו איך לכתוב הרצאה, שבן אדם כולו רוצה הרצאה אחת כדי להעביר אותה, הוא לא צריך, עכשיו, זה כמו שבן אדם רוצה לאכול, הוא צריך ללמוד להיות שף. זה לא הגיוני, אוקיי? ודרך שהייתה נגישה יותר לאנשים שהם עליהם יותר כסף, זה באמת לזכור מישהו שיעשה את זה, וזה באמת הרבה מהאנשים שאתם רואים, בין זה באינסטגרם, ביוטיוב, בציוני אמריקה וכן הלאה, זה אנשים שפשוט היה להם ידע, קנו מישהו אחר שיבנה להם את ההרצאות, יבנה להם את התשתיות, יבנה להם הכל, שמו 150,000-200,000 שקל, ובאמונה שלי, אין קשר בין כמה כסף יש לך בבנק, לבין עד כמה רעיונות שלך טובים.
כן.
והמחשבה שלי הייתה, אני רוצה לעזור לאלה ש לא יכולים להרשות לעצמנו להוציא את כל הכסף, או לא רוצים להוציא את כל הכסף הזה, להוציא את הרעיונות שלהם גם לאור. ושם פיתחנו טכנולוגיה שמבוססת על אוטומציה ו-AI, שקוראים לתוכנה ספיקה, שעוזרת לאנשים במובן הזה לחסוך תהליך של לבד, לוקח לרוב אנשים 3 חודשים, חצי שנה, של לבנות התשתיות שלהם, דפי נחיתה, whatever, בניית הרצאות והכל, ובעזרת AI ואוטומציה, עושים את זה בפחות מ5 דקות.
מטורף. מטורף. איך אפשר למצוא את ה...
אז קודם כל, אינסטגרם לעקוב אחריי, אפשר לחפש ספיקה פשוט בגוגל ומוצאים את זה, אז למרות שזה חדש, כבר אפשר למצוא את זה, ויש שם הסבר על הכל, ויש לנו כבר מספר תלת ספרתי של לקוחות, למרות שהשקנו לפני 1.5 חודש.
יפה מאוד. כל כך שבהצלחה נשמע פגז, גם החזון וגם החיבור המציאותי לביצוע החזון.
ממש.
אוקיי, יש לי כרגע 8,000 שאלות על האירועים האלה.
כן.
קודם כל, אני אתחיל גם מההתחלה שיצר איזשהו סדר לוגי בין הדברים. אז חוזר רגע שנייה אחת אחורה, תוצאות, מכללה, קורסים, NLP, גילוי נאות, עוד לפני שמשהו שפגשתי אותך אולי פעם ראשונה, ושמעתי על המכללה הזאת, זה היה כזה מישהו שובר פה את השוק. זה היה התובנה, אני גם זוכר שישבתי באיזושהי שיחת מסדרון לדעתי עם איזשהו מרקטר אחד על, על, על קורסים, כי באחד השירותים שלנו, כמו שסיפרתי לך קודם לכן, אנחנו עושים שירותי מחירה בעולם המחירות, וחיפשתי כאילו, למי אני יכול להתחבר, השם שלך השאר עלה, וכזה כאילו, אין מה לעזור לו, כאילו, אין מה להציע שירותי מחירה, הוא מוכר לבד.
כן.
אז יש לי שאלה שאני חושב שהיא מעניינת כל בעל עסק בשירות שלו, זה איך לא רק לחדור את השוק, אלא לייצר איזושהי הצעה שהיא... פשוט טובה מעצם היותה ומצליחה לשבור שוק. מה שעשית בתוצאות, האם אתה יודע להגיד מה היה הדבר הזה שהצליח
לייצר את השבירת שוק הזאת? אני אגיד שאני חושב שאני יודע. והרבה מאוד אנשים מסתכלים על הדוגמה הזאת ואומרים, טוב, הוא שם מחיר נמוך, אוקיי?
כן.
וזה נכון, אוקיי? אבל תנסה לשחזר את המהלך הזה במקומות אחרים, וזה פשוט לא ילך לך.
כן.
אחד העובדים הראשונים שהיו לי, או 2 אפילו מהאנשים שהיו מאוד בהתחלה דומיננטיים בתוך החברה והכל, אמרו, מה זה? גל לקח קורס שעולה ברגיל 7,000 שקל, מכר אותו ב-3,000, שבר את השוק,
כן.
בוא ניקח את המודל הזה ונהיה עצמאים לבד בתחום
נכון,
שלנו.
נכון.
ואז הם לקחו תחומים אחרים, עשו קורסים ב-3,000 שקל וצרצרים.
כן.
כי קורס ב-3,000 שקל זה לא כזה מיוחד. ואני חושב ש... הבוטום ליין של הבסיס של מה זה אומר לשבור שוק, זה פשוט לתת הצעה סופר אטרקטיבית שלא קיימת, ושעונה על צורך קונקרטי של הלקוחות שלך, אוקיי? ואחר כך עשינו את זה כמה פעמים, לפעמים זה לא מצליח,
כן.
ואני יכול לספר על סיפורים שזה לא הצליח, אבל סיפורים שזה כן הצליח. אבל ב-NLP הסיטואציה הייתה מחיר מסיבה מאוד פשוטה. במשך הרבה שנים, הרבה בתי אנשים שהיו מאוד מאוהבים בגישה של NLP, מאוהבים בשיטה הזאת, מורים שלימדו הרבה לפניי, דחפו את הרעיון שצריך ללמוד NLP.
כן.
מכרו את השיטה. אבל הקורסים שלהם היו ב-7,000 שקל, ומה שזה יצר זה איזשהו מקבץ של אנשים, גדול,
כן.
ששמעו מלא פעמים על NLP, לא בדיוק הבינו מה זה, אבל אמרו בשביל להבין מה זה, אני לא משלם 7,000 שקל.
לא היה נגיש.
אז אני חושב שאם אתם רוצים לשקול בכלל, לשבור שוק במחיר, השאלה הראשונה הבסיסית ביותר שצריך לשאול, זה האם למוצר הזה בכלל יש מחיר שוק. אם אני עכשיו הולך למשל לעשות קורס בשיווק, אני לא יכול לשבור את השוק הזה, זה שוק בלתי שביר. למה? כי אין מחיר שוק למוצר הזה, יש קורסים.
מנעד סופר רחב.
היום צביקה עיניו, חבר,
חינם הכל.
מאבא חטוב, יש לו קורס של 12 שעות או משהו כזה, והוא רק מגדיל אותו, בשיווק, בחינם, ולדעתי, סליחה, ראיתי הרבה קורסים של הרבה אנשים וחלקם חברים שלי, אל תעלבו. הקורס בחינם שלו לוקח את רוב הקורסים שיש בתשלום בארץ.
כן.
בפער.
כן.
אוקיי? אז כאילו לא ניתן לשבור את השוק הזה, וגם לפני צביקה זה היה ככה, כאילו יש מלא קורסים כאלה. אז אם אני חושב על לשבור שוק ברמת מחיר, אני צריך לשאול את עצמי, האם יש בכלל מחיר למוצר? אוקיי? אז במקרה של NLP היה 6,000, 7,000, זה היה האזור, וזה היה מאוד מאוד קשיח, לא היה אף אחד מתחת. אבל במקומות אחרים, למשל, אחרי שכבר שברנו את השוק פעם אחת במחיר, ניסינו להבין, אוקיי, מה עוד מונע מהאנשים ללמוד את זה? ואחד הדברים שפגשנו זה שבאמת, כמעט כל הקורסים מועברים ברמת גן ותל אביב. היו כמה שהועברו בחיפה. אוקיי, זה הכל, זה מה שהיה. ובמשך 3 שנים שרפנו את המדינה, העברנו קורסים ב-30 ערים שונות. כולל קורס בקריית שמונה ובדימונה ובכל מיני מקומות שכאילו אף בן אדם שאפילו לא יפתח שם קורס. כי הסיבה שזה הצליח, זה כי הקופי מרמת המרקטינג, דרך הסיילס, דרך המוצר, דרך הכל, פשוט ענה בצורה מדויקת על ללקוח, על משהו שהוא לא קיבל עליו מענה. שזה היה, ה-NLP הגיע לחולון,
כן.
NLP הגיע לאפולה, NLP הגיע לקריית שמונה, אנשים ראו את הכותרת הזאת, ושניים כבר שומעים על NLP, או חמש שנים שומעים על NLP, וזה תמיד בתל אביב, ומאף פעם לא הגיעו לשם, ועכשיו זה מגיע עד אליהם.
הבנתי.
אז אני חושב שהדרך לפצח הצעה שאי אפשר לסרב, למעבר לכל ה... אתה יודע, אני בטוח שיש מיליון דברים שדבר לדבר על זה, זה להבין שהאקסטרה ואליו שאתה נותן מעל המתחרים שלך, הוא אקסטרה ואליו שהלקוח מאוד מעריך.
אוקיי, מדהים. מדהים. אנחנו נעשה פה סטייל קונקטינג דה דוטס כזה, כמו של ג'ובס. אז עכשיו אני אקח אותך לנקודה, לנקודה אחרת בציר זמן. תוצאות, רץ, אגב, כמה שנים, מתי זה קרה? מתי הוקמה?
התחלנו ב-2016.
מגיע רגע שאתה בא ואתה אומר, סבבה, אני גל, זה מה שעשיתי, בניתי, הצלחתי, ייצרתי, שברתי שוק, ייצרתי דברים שלא מובנים אליהם. ואתה בא ואתה אומר, תודה רבה, אני רוצה הפסקה, חופש, אני צריך שותפים, אני צריך להחזיקו לי את היד, משהו שאני לא יודע, מה קרה שם?
אז ככה, קודם כל אני רק אגיד, שיש פה איזה משהו שאנשים, כאילו, מי שמכיר אותי, כאילו תופס טיפה לפעמים לא נכון. בגלל שאני מאוד 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 מאמין ואוהב את ה-NLP כשיטה, זה משהו שאני לא רק מלמד, אני חי אותו, אוקיי? זאת אומרת, לפני שלימדתי NLP מחיל תוצאות, הייתי חי NLP,
כן.
ולימדתי סדנאות וכל מיני דברים שעשיתי בשיטת NLP, והמודלים העסקים שאני בונה היום לעסקים אחרים, יש שם הרבה NLP בתוך הדם כן, של זה, זאת אומרת, כן. זה חלק בלתי כן. נפרד מהאישיות שלי. לא אומר שאי פעם היה לי חלום ללמד את זה. זאת אומרת, הרעיון של ללמד NLP, אף פעם לא היה בשבילי איזשהו גולת כותרת מטורפת של מה שאני רוצה לעשות בחיים. זה היה שילוב של משהו שאני כן מתחבר אליו ואוהב ומאמין בו כמובן, אבל הזדמנות שזיהיתי של צורך בשוק, משהו שמאוד הצליח. אז עבורי, מראש כשהקמתי את המכללה, דמיינתי את זה כמשהו שאני רוצה יום אחד למכור אותו. זאת אומרת, לבנות אותו, להשפיע על המדינה, למכור.
אוקיי.
וזה גם הסיבה שבניתי, זה כמכללת תוצאות, ולא, אתה יודע, יש כל מיני מכללות של NLP, עם השם של הבן אדם. זה לא מכללת גל, זה מכללת תוצאות. וזה הסיבה, זה מראש היה ככה. ומראש, כבר במחזור 2, לא אני לימדתי, רק מרצים אחרים. אני במשך שנים, אפילו בשנים הראשונות, בכוח לא לימדתי, ובכוח לא הייתי בפרסומות, כדי לייצר את המותג הזה כמותג נפרד ממני, כדי שאני אוכל למכור את זה.
אוקיי, הבנתי. זאת אומרת, מלכתחילה, כוונת המשורר הייתה, לבנות עסק שא' הוא לא תלוי בך. ובית יוכל לאשר לך אחרי זה את החופש גם לצאת ממנו, בהינתן וזה מה שתרצה לעשות.
נכון.
הבנתי.
תיארתי לעצמי שזה מה שאני רוצה לעשות.
ואז קיבלת את ההחלטה, שותפים, איך זה לנהל עסק לבד, לבין לחיות עם שותפים בפעילות הזאת? לכל אותם אלה שמתלבטים לעשות צעד כזה?
אז אני אגיד שזה עסקה, שזה או צעד שהוא... הסיכון הכי גדול שאתה יכול אולי לעשות בעסק שלך, יותר חמור מכל דבר אחר. וצריך לחשוב טוב טוב עם מי אתה עושה את זה ואיך. ובהקשר של השותפות הזאת, במחירת הוצאות ספציפית, היה לי מאוד מאוד קל לעשות את הצעד הזה, אני רוצה להסביר למה. ברמה של מרוב ששמחתי על זה שאני רוצה אותם כשותפים, הם הרגישו שהם שילמו יותר מדי על החצי שהם קנו, אני הרגשתי שהם שילמו פחות מדי, אבל בראש שלי אני הייתי מוכן להתפשר כי רציתי אותם כשותפים שלי. והדרך הזאת, ואיך שבדרך כלל אני חושב שכדאי לעשות, זה לא למהר עם התהליכים האלה. זה לעשות את התהליכים האלה לאט, להעביר אותם צעד צעד, לא לעשות את זה ביום אחד. כאילו ממש בכוונה למרוח את זה קצת, כדי לראות איך זה עובד לעבוד ביחד. עבורי זה היה מושלם, כי שנה וחצי בערך לפני המחירה הזאת, החלטתי שאני רוצה להיכנס לעולם הזה של רכישות. ו-NLP Pro ששמע לנו איזשהו פרויקט משותף, זה חברה שראיתי שהייתה מתחרה במכללת הוצאות, סוג של אפשר להגיד, ואמרתי וואי זה עסק מעניין, יש לו מיקוד עסקי שונה לגמרי משלי, הם עובדים בצורה מעניינת, אני יכול לחשוב על דרך להכפיל את העסק הזה בקלות, כאילו שהאונר שם לא חשב עליו, בוא נקנה את זה. והלכתי וקניתי את זה. כי ישבתי פגישה אחת, אמרתי לו תביא את העסק, תודה רבה, יום טוב, כאילו פגישה שנייה כבר חתמנו על צ'ק. ואחרי שחתמתי על הצ'ק, הלכתי ל יואב ורונן שהיום שותפים שלי, שהם היו, רונן עברו היה סוג של מנטור, הוא מנהל של מכללה הרבה שנים לפניי, אני מזכיר ממנו את הנדלן כבר הרבה שנים, אז אנחנו מכירים טוב, הוא עזר לי בהרבה צמת טים, כן, whatever. כן. אז הלכתי אליו להשוויץ, כאילו, אתה יודע, תראה איזה שפיץ אני, כאילו, קניתי חברה, איזה מגניב אני, ואז הוא אמר לי, אפשר להיכנס איתך? ובשנייה שנה אמרתי לו, מה זה אומר, כאילו, מה אתה רוצה לעשות? הוא אמר לי, תגיד לי בכמה אחוזים, נראה לי הגיוני שבין X ל-Y, כדי שזה יהיה מעניין, וכמה ששילמת לו, אני אעביר לך פשוט. וזה הייתה טעות ראשונה שלי בעסקים, לא ידעתי, הייתי צריך לעשות כבר שם מכפיל ולהעלות את זה, ולקבל יותר כסף, אבל לא נורא. בבוטום ליין, חשבתי על זה, חצי שעה, חזרתי אליו, אמרתי לו כן, סגרנו,
ככניסה לשותף בתוך תוצאות?
בתוך NLP פרו.
בפרו, אוקיי.
בתוך NLP פרו, זאת אומרת, זה החברה החדשה שאני לא בפנים, לא זה, מראש ניהלנו אותה ביחד, במשך איזה שנה וחצי. אז היה לי את החוויה, כשבאתי למכור את התוצאות, שזה עסק היה הרבה יותר גדול, עם יותר שווי והכל, כבר היה לי את החוויה של לעבוד איתם כשותפים, שנה ומשהו. זאת אומרת, עברנו משברים, עברנו קשיים, עברנו ריבים, עברנו ויכוחים, ידעתי למה אני נכנס, וידעתי שאני נכנס לדבר טוב.
מעולה. מעולה, מעולה.
עכשיו לא תמיד יש את הפריבילגיה הזאת, אבל זה מהלך מורכב, בוא נגיד ככה.
זאת שאלה שהיא חשובה לי, כי יכול להיות שגם אני בסיבוב שלי ב-8-10 שנים האחרונות, עם כל מיני צמתים כאלה, עם שותפים, חלקן היו טובות יותר, חלקן פחות, אבל יצא לי גם לפגוש, אתה יודע, לאורך הדרך מפגשים הרבה מאוד אנשים ש... שנמצאים במקום הזה, להכניס שותף, או להתחיל עם שותף, או... אני חושב שהמקום הזה של ההיכרות המעמיקה עם האנשים שאתה מכניס אותם, בהתחלה NLP פרו הייתה יחסית קטנה, אבל להכניס אותם אחרי זה לתוצאות, על בסיס היכרות ארוכה ועמוקה, כמו שאתה אומר, חוויתם משברים, אירועים כאלה ואחרים וזה, ורק אז להגיד אוקיי, סבבה. את הדבר הגדול הזה שבניתי להתחלק איתו עם מישהו נוסף, או לחלוק את האירוע הזה, ממש 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 חשוב.
זה הרבה יותר הגיוני. אני גם אגיד שזה הרבה יותר חכם, להיכנס לשותפויות עם אנשים שיש להם כבר ניסיון עסקי עם שותפויות. זה אולי הטעות הכי גדולה. כי אני חושב שהנקודה מספר אחת שמפילה שותפויות היא נקודה סופר מטומטמת, שכאילו סופר קל להימנע ממנה, אבל אם אתה נכנס לשותפות עם מישהו שאין לו ניסיון בזה, הסבירות שאתם טיפלו בזה זה 95%.
נכון.
והנקודה הזאת זה המחשבה, אני עושה הרבה יותר,
נכון.
לא הגיוני להתחלק חצי נכון. חצי. והמחשבה הזאת זה המחשבה שמחריבה את רוב השותפויות, וצריך לדעת שתי דברים. אחד, או כדאי לדעת שתי דברים, זה המינימום, אוקיי? לדעת שתי דברים. אחד, אני מוכן בעצמי לשים את המחשבה הזאת בצד אם אני נכנס לשותפות. זאת אומרת שאני מוכן מול עצמי להתחייב ולהגיד, גם אם אני ירגיש, יחשוב ויאמין שאני עושה הרבה 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 יותר, אני אזכיר לעצמי שזה הטעיה נורמלית, שתמיד כולם חושבים ככה, ואני לא אכנס עם עצמי לפינות האלה, אז אם אתם לא מספיק בוגרים לזה, אל תיכנסו. ושתיים, הבן אדם שנמצא איתי גם מספיק בוגר, כדי שאולי הוא חווה את זה, מבין את זה, מכיר את זה, והוא גם לא ייפול לבור הזה, כי מספיק שצד אחד נופל לבור הזה, השותפות עולה על סרטון.
נכון.
אז זה
הבסיס לשותפות.
הסף המינימלי שבכלל בשלות, זה כמו בשלות לזוגיות, כאילו האם בצד השני בכלל מוכן לשתף את החיים שלו עם מישהו אחר.
לגמרי, לגמרי. מתחבר לזה לחלוטין. אוקיי, מדהים.
ושוב, נגיד השותפות עם ידי, או השותפות עם לירן בספיקה, שלירן הוא השותף הטכנולוגי שלי. אז היא לא הייתה על בסיס עד כדי כך הרבה...
אבל אתה כבר הגעת עם מקום עסקי אחר לגמרי, זה כבר...
ודאגתי שאני מביא אנשים כאלה גם. דאגתי שאני מביא גם אנשים עם רקע והבנה עסקית, דאגתי שכל אחד...
וגם פה השיבוץ של השותף זה כבר על רקע מקצועי ספציפי, להשלמה שלך אין אותה.
גם, אבל מעבר לזה, גם שם אבל, כן, כן, אבל גם שם, הבחירה וההתחלה של הדייטינג הזה, עד הרגע שחותמים על הסכם ומתחילים לעבוד, בחודשים, לא בימים ולא בשבועות, מתוך זה שאתה רוצה באמת לבחון איך הבן אדם מתנהל לאורך זמן. שוב, למשל, סתם דוגמה, לי יש בעיה מסוימת שאני שוב מאוד עובד עליה ואני משתפר בה מאוד, אני לפעמים יכול לקבוע איתך שיחה ולפספס בכמה דקות, אוקיי? או אפילו יותר, במקרים מסוימים. אז אם אני עושה פגישה אחת או שתיים עם בן אדם, וזה סופר חשוב לי, אין סיכוי שאני אחר, אוקיי? אבל אחרי שזה פגישה שישית, יקרה לי. מתישהו בשש פגישות האלה או בשבע פגישות האלה, זה יקרה לי. ואז, איך הצד השני מגיב לזה? אוקיי? אם הצד השני מגיב לזה, זה דיל ברייקר, אז כנראה שהוא לא שותף שמתאים לי, כי זה יצוץ מתישהו. אז כשאנחנו עושים יותר פגישות פשוט, יותר דברים מהאישיות אחד של השני צצים, ואז אתה מבין איך אתה מתמודד עם זה, ואם אתה באמת נכנס לעניין הזה. אז אני חושב שזה נושא סופר משמעותי. והיום גם אני שמתי, אתה יודע, בעסקים האלה, בגלל שהם הוקמו מאפס, יש בהם מנגנונים, reversed vesting וכל זה, שקשור לאחוזים בצורה דרגתית וכן הלאה.
אוקיי, סבבה. עכשיו עשית משהו הוא המעבר הזה, מלהחליט, אני יוצר גם עולם הקורסים, תוצאות, לבין לפתוח עכשיו תוכנה, פעילות שהיא תעשייה אחרת לחלוטין. יש הרבה מאוד נקודות בחיים שאני חושב שכל יזם שואל את עצמו, האם הוא נמצא במקום הנכון, בתעשייה הנכונה, עם המוצר הרלוונטי, עם השותפים הנכונים, האם הוא צריך לבצע איזשהו שינוי כרגע, האם הוא צריך בכלל למכור, לצאת, להכניס שותף, לעבור לעסק אחר.
קודם כל, אני חושב שהיזמים ששואלים את השאלות האלה, הם כבר ברמת תודעה יותר מתקדמת. כי רוב האנשים פשוט עסוקים בתוך העסק של עצמם, הם
נכון.
עם הראש בתוך
אני הרצפה. אני מדבר כרגע על התודעה יותר מתקדמת. כאילו, עסקים שכבר okay. עשו, היו אפילו מייצרים כסף מה... אתה יודע מה, בוא ניקח אותי רגע, בסדר?
כן.
הכסף עובד, גם הכסף עובד. העסק עובד. יש פעילות שאני לא נדרש אליהן בעסק, ועולות לי שאלות, רגע שנייה בראש. האם אני רוצה להכניס מוצר נוסף, שירות נוסף, אולי אני רוצה לבחון עוד דברים, או השקעות מסוימות, או דברים מסוימים שמעניינים אותי?
כן.
ואז השאלה היא, מתי הזמן? האם בכלל זה הדבר הנכון? כן. ואיך מקבלים את ההחלטה? אוקיי? אז יש לי את הדברים שאני יודע להגיד אותם. אמרתי לשמוע רגע שנייה אחת, מה היה הדברים אצלך, שלקחו אותך בהחלטה הזאת, מנקודה A, על המקום שהיית בו, בתעשייה מאוד ספציפית עולם הקורסים, לנקודה B, שזה שיפט משמעותי.
אז אני אגיד על זה כמה דברים. אוקיי? דבר ראשון, יש את השאלה של מתי זה הזמן הנכון, מתי זה לא הזמן הנכון. אז אני לא יודע אם יש דבר כזה בדיוק זמן נכון או לא זמן נכון, יש זמנים מסוימים שבהם המחירים מאוד שונים. אם העסק שלך הוא בדיוק בשיא של צמיחה מטורפת, ואתה תקבל החלטה לעשות משהו חדש, שזה נקודה שבה הרבה אנשים חושבים שזה הזמן, מה, אני בדיוק בצמיחה מטורפת, עכשיו זה הזמן לחדש. אוי ואבוי, לא. זה הזמן להיות 100% ממוקד בצמיחה הזאת, ולוודא שהיא לא מתפוצצת לך בפרצוף. שוב, אם אתה רוצה, אם אתה מוכן לוותר על זה, ואתה מוכן שזה יתפוצץ לך בפרצוף, אז בסדר. זה בחירה, אבל זה רוב הסיכויים. אז התזמון הוא שצריך להיות שיש מספיק סיסטמים, שהדברים עובדים בצורה מספיק צפויה, שאתה יכול לראות שאתה יוצא לשבועיים חופש והעסק לא מתמוטט. כאילו, יש כל מיני בדיקות שאתה יכול לעשות כדי לראות מתי הזמן הנכון. אז זה דעתי דבר ראשון. ולגבי מה שאתה אומר על התעשיות השונות, אני אגיד על זה שתי דברים. אחד, בחוויה שלי, הפער שנדרש ממני הוא לא כזה קיצוני. כי גם אם אתה מחליף תעשייה, או את סוג המוצר שלך, אתה לא בהכרח מחליף את כל העסק, ואני אסביר למה אני מתכוון. בסופו של דבר, כדי להצליח בעסקים, יש לך את הצורך שיהיה לך מוצר ממש טוב, אוקיי? ויש לך את הצורך להכיר את השוק ממש טוב, ולדעת להתאים את המוצר לשוק okay. בצורה ממש טובה, ולמכור ולשווק את זה לשוק הזה בצורה ממש טובה, ויש לך את הניהול של העסק, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז בסופו של דבר, היום, אמנם אני, במקום הרבה מהפוקוס שלי הולך, שוב, או על מועדון המרצים, ודי, שזה מאוד דומה למה שעשיתי לפני זה. או על העניין של התוכנה, ששם, שוב, אמנם המוצר הוא בעולם שונה לגמרי, אבל אני מוכר לקהל יעד שאני מכיר אותו אבסולוטית, ולכן אני יודע לבנות את המוצר, אז בעצם זה לא שאני עברתי לעולם אחר לגמרי, תחשוב שלצורך העניין הייתי מחליט מחר שאני סוכן ביטוח,
כן.
אז הייתי יכול להחליט להיות סוכן ביטוח שעושה ביטוחי רכב, ואז כאילו אין שום קשר בין מה שאני יודע למה שעשיתי, או שאני יכול להתחיל מלמכור ביטוח אחריות מקצועית למאמנים ומטפלים. עזוב שכנראה שזה שוק חרה, אבל כאילו כבר אני מכיר את המאמנים ומטפלים, אני מבין מה הכאבים שלהם, אני יודע ממה הם מפחדים, אני כבר יכול למכור ולדעת איך לשווק את הביטוח הזה, אז כאילו אני מתחיל בנקודה מאוד 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 חזקה, ולא בנקודה חלשה.
אוקיי.
וזה דבר חשוב. אני חושב שאחד התובנות המשמעותיות שהיו לי, זה ש... תראה, בסוף הרבה כסף אפשר, או אתה לא יודע איך מגדירים הרבה, אבל כסף אפשר לעשות במיליון סוגים של עסקים. יש לפעמים את האשליה הזאת שאני נכשל בעסק שלי, ואם רק הייתי במקום אחר אז הייתי מצליח, ובדרך כלל זה לא נכון. אוקיי? אז אם אתה בא מתוך מקום שאתה אומר, אני לא מצליח בעסק הזה, אולי בתעשייה אחרת אני אצליח, אולי רוב הסיכויים שלו. אבל אם אתה כן מצליח בתעשייה מסוימת, ואתה אומר, וואלה, העסק שלי מצליח, אבל זה לא העסק שאני רוצה להיות בו.
כן.
אני חושב שזה הסיבה יותר טובה.
שאלה אם זה מגיע ממקום שאתה, טוב, כאילו, אצלך זה יהיה ממקום שהמכללה חוותה הצלחה, חשוב להגיד את זה. יש הרבה אנשים שחווים את המקום הזה, במקום של הכישלון. כאילו, אוקיי,
שוב,
אני
לא... היה גם המון קשיים, אם אתה תסתכל על התקופה של הקורונה, זו הייתה תקופה מאוד חשוכה בזמנים של מכללות, כאילו
כן,
גם,
נכון.
אנחנו בחרתי אסטרטגית, שוב, אפשר להתווכח על זה אם זה היה טוב או לא, להשקיע עדיין המון בפרונטלי, למרות הקורונה ולמרות הכל, אני אמרתי לעצמי, אני מספיק גדול, לא יודע, זה אתה, כאילו גרם לי להפסיד הרבה כסף, אבל אני מספיק גדול כדי להתעקש על הפרונטלי בזמן הקורונה, כי מתישהו הקורונה תעבור, ואז כל המתחרים שלי לא יהיו שם, ואני אשאר שם יציב בפרונטלי, ואני אנצח את השוק בפרונטלי. זה החלטה שעלתה לי בערך 2 מיליון שקל. אבל הבוטום ליין, שכאילו, אז היה המון קשיים. אבל מה שאני בא להגיד זה שאני חושב שבסוף, תחומים שונים, מוצרים שונים, תעשיות שונות, יכתיבו איך יראה הסדר יום שלך כיזם.
יפה.
אני מאוד מאמין שבסוף העסק, תפקידו, לשרת אותנו, ולא תפקידנו לשרת את העסק. יש לי אולי את הייעוד שלי בחיים, או את השליחות שלי, ועבורי השליחות שלי זה לעזור לאנשים, אוקיי? אז גם אם עכשיו, לא יודע מה, לא יהיה לי עסק, ולא יודע, יתפוצץ כדור הארץ, ווטאבר, אני עדיין ארצה לשבת עם אנשים ולעזור להם, ווטאבר, וזה בלי קשר, זה המשימה שלי, זה המקום שבו אני צריך לשרת. בביזנס, לא. בביזנס, העסק צריך לשרת אותי, אוקיי? אז אם העסק צריך לשרת אותי, אני שואל את עצמי, אוקיי, אם אני עכשיו ממשיך למנכ"ל את העסק הזה, איך נראה הסדר יום שלי? מהם הפעולות שאני צריך לעשות? עכשיו אני מסתכל על תעשיות שונות, והפעולות שונות מאוד, כי יש עסקים שבהם המיקוד של ה-CEO, של המנכ"ל, או של ה-whatever, צריך להיות בסוגים מסוימים של פעולות, או סוגים אחרים, והשאלה היא, איפה אתה רוצה שהיום שלך יהיה בסוף?
איך יום שלך נראה בפעילות של ספיקה?
וואו. היום שלי פשוט, שוב, השבוע שלי נראה כמו שרציתי שהוא יראה. שוב, יכול להיות שעוד חודש אני אגיד, איזה שחרה, כאילו אני רוצה משהו אחר. אבל כרגע, לפני חצי שנה או שנה בערך, אמרתי עצמי, מה אני רוצה לעשות? וזו שאלה שאני התעכבתי איתה כמה שנים, כשהבנתי כבר שלנהל מחלה זה לא הדבר שאני רוצה. ודמיינתי לעצמי בראש, איך אני רוצה שיראה השבוע שלי. וואי, זו תובנה חזקה האמת, תראה. ואמרתי עצמי, אני רוצה לשבת עם אנשים חכמים ומעניינים ומגניבים, לדבר איתם, להריץ רעיונות, ושיצא מזה מלא ערך. ואוטומטית, בגלל המקובעות והראש הלא יצירתי שלי, ישר אמרתי, טוב, אז אני צריך לעשות אולי ליווי עסקי עם אנשים. ומרוב שלשמחתי היה לי עמוד שדרה חזק, וידעתי שאני לא רוצה לתת את המוצר הזה, אז לא נפלתי לשם, אבל הייתי תקוע באיזה וקום. אמרתי, מצד אחד נראה לי שזה מה שאני רוצה לעשות, את הפגישות האלה, מצד שני, ליווי עסקי, ביג נו נו, ולא ידעתי מה כן. ואז התחלתי לפגוש עוד אנשים, לחפש, ופשוט לעשות את זה. וקלטתי שזה בסוף איך שהיום שלי נראה היום, אוקיי? אז יש לי 3 פעמים בשבוע, פחות או יותר, פגישות שקשורות למכללות של ה-NLP. בין אם זה פגישה עם המנהלת מחירות, פגישה עם כל הצוות הנהלה, פגישה עם חופית או whatever, אז יש לי 3 פעמים בשבוע, פגישות עם זה, זה מבחינתי מושלם. זה פגישה עם בן אדם, אני יושב איתו, אנחנו מריצים רעיונות, ואז נוצר ערך, מעולה, ואני גם מקבל מזה הרבה יותר, מאשר לא יודע כמה הייתי מקבל לי ויסקי, whatever. אוקיי. אחר כך יש לי את עדי. שם אני יושב איתו כמה פעמים בשבוע, ואנחנו מעלים רעיונות ונותנים דברים, ואופס, נוצר מזה ערך. ובספיקה זה עוד יותר קיצוני, כי אני גם עם הלקוחות, ואני גם עם ה-CTO, ואני גם מול הפרודקט, ומה שאני עושה זה פגישות, 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 ונוצר ערך. והדבר השני שמאוד חשוב לי שיהיה לי ביום יום, זה עבודת עומק על קונטנט. זה דבר שאני מאוד אוהב, בין אם זה לכתוב ספר, שכתבתי, כן. או לכתוב אימייל מרקטינג.
אגב, אתה כתבת או השתמשת ב...
לא, 100% כתבתי בבית קפה.
וואו.
כן.
שפו.
כן, כן. וזה פשוט אומנות שלי, אני מת על זה. בין אם זה לכתוב אימיילים לאימייל מרקטינג, בין אם זה לכתוב דפי נחיתה או דפי מחירה, בין אם זה להעביר וובינרים. אז כאילו, אני מלמד, אני עושה פגישות, ואני כותב. אז מבחינתי זה איך שהלוז שלי נראה, וזה שם אני שם את עצמי בפוזיציה.
ככל שספיקה תצמח, אתה שזה יתאפשר לך להמשיך לתת את הערך שיש לך לשאר הפעילות שיש לך. שזה לא יישב עםך יותר ממה
שאתה. אני מראש כרגע שם את עצמי בפוזיציה, שזה כאילו 3 או 4 פגישות בשבוע, אז אני מאמין שכן. אני לא חושב שזה יהיה בעיה. שהוא יכול להיות שאני טועה, כן? אבל כרגע לא נראה לי שזה אמור לקרות.
אוקיי.
מהסיבה הזאת בדיוק, אני רואה חברים שלי שעושים את הדרך האלה עם חברות, בן הסתם ישר התחברתי וזה. ולא יודע, יש להם זמן לשבת איתי פעם בשבועיים לשעה, אני מנחש שאני לא החבר היחיד שלהם, אז כאילו באותה מידה הם יוכלו לשבת עם...
אוקיי, כן, לא, אני מדבר יותר על המקום של ה... אתה מדבר על עוגנים גבוהים מדי שבוע, שמחזיקות את המערכת יחסים בפעילות העסקיות שיש לך, מרגיש לי באופן טבעי, ברגע שיש איזושהי פעילות חדשה שאתה נכנס אליה, כמו בספיקה, שככל שתתפוס יותר נפח, כמה אפשר לשמר את השאר? עכשיו, זה תלוי יכולת אישית, ואיך אתה מנהל את הדברים.
אז אני אגיד לך מה. למרות שאני מאוד אוהב, יכול להיות שאני טועה, כן, אבל יכול להיות שלמרות שאני כאילו מרצה ואוהב לכתוב וכאלה, בסופו של דבר אני חושב שהמקום שאני מאוד מאוד חזק בו זה דווקא האינטימי מתוך הילדות המופנמת וכל הדבר הזה. אז בסוף, בחוויה שלי, מה שיעבוד לי זה לא מלא מערכות יחסים עם מלא אנשים. יש לי את 1, 2, 3, 4 אנשים שאיתם, זה התפקיד שלי, להיות איתם.
אוקיי.
אז כל עוד אני עושה את זה, נראה לי שאני בסדר. שוב, יכול להיות שאני...
כן, אבל אוקיי, סגור. עכשיו...
עוד שנה, תזמין אותי שוב לפודקאסט.
אתה אבא, שני ילדים?
שלושה.
שלושה.
נולד עכשיו, לפני חודש.
שעה טובה, זל טוב.
חמוד.
בן?
בן, שלושה בנים.
יפה. לי שני בנים.
יס.
כן.
איך זה? קבוצת כדורסל.
כן, יאללה.
במקרה שלך יותר סיכוי בגלל הגובה, במקרה שלי פחות.
כן, גם שיחקתי בעבר, אז אני כבר, מישהו נולד, אני כבר שם לו סרטונים. אז ככה קולים ביד ימין. כן, כבר. איך אתה משלב את ההורות בין כל העולם
העסקי? אז עבורי יש כמה דברים. קודם כל, מאוד חשוב לי מן הסתם ההורות. מצד שני, אני הבנתי, וזה שוב כל פעם מתאזן טיפה אחרת, שאני לא מהאבות האלה, אוקיי? שמרגישים פספוס על כל דקה שהם לא עם הילדים. יש לי את הכמות של הזמן שאני יודע שאם אני איתם זה כיף לי. לפעמים יש יותר מעולה, לפעמים יש פחות, בסדר. אבל אני לא מאלה שמרגישים, וואי, אני צריך להיות איתם 10 שעות ביום. אני קם עם הילדים שלי בבוקר, לפעמים אשתי קמה, עכשיו בתקופה הזאת של אחרי הלידה היא לא. אני לפחות שעה, שעה ומשהו עם הילדים, מהרגע שהם קמים בבוקר, עד הרגע שהם הולכים לבית ספר, זה כבר זמן איכות מבחינתי. אחרי צהריים, חצי מהשבוע בערך אני איתם, חצי מהשבוע לא, ולי זה טוב, ויש לי את הסופה שאיתם. עבורי זה מספיק.
מתכון שווה.
אני דואג להבין מה הדברים שהכי חשוב לי לתת לילדים שלי, ואני משתדל לתת להם את זה פשוט.
וכמה?
כאילו, אני מסתכל על זה כאילו לא רק כמותי, אלא איכותי. בן הגדול שלי בן 6, הקטן באמצעי 4, והקטן חודש.
אוקיי. יש איזה שאלה שיוצאת רגע מהקונטקסט של הילדים, אחרי זה אני אחבר אותה במת החינוך, שמה שמעניינתי לילדים. יש דמות, אושייה, מישהו, מנטור, שאתה אומר, לאורך הדרך הסתכלתי עליו, או רציתי להיות כמו, או למדתי ממנו, או ראיתי את הדרך שהוא עבר בה, ועניין אותי לרוץ בדרך הזאת גם?
אז אני כאילו חד משמעית, ואני חושב שבתקופות שונות פשוט אנשים שונים, ולאורך זמן זה פשוט נהיה מיקס. אני אישית מאמין שאת אני הפנימי המדויק שלנו, לא מוצאים באמת בפנים. אוקיי? כאילו, יש אנשים בודדים שאולי מסוגלים לשבת לבד בבית, לעשות מדיטציה ולגלות מי הם, אני חושב שרוב האנשים לא. אני חושב שהדרך לגלות מי אתה, זה על ידי שיקופים מהמציאות. אתה מסתכל על אנשים, אתה אומר, אני מסתכל על נמרוד, אני אומר, וואלה, נמרוד הזה יש בו מלא דברים שאני לא סובל, אבל יש בו את הדברים האלה באישיות, שוואה, את זה אני אוהב, אני רוצה להיות ככה, כמו זה. ואז אם אני מרשה לעצמי להיחשף למספיק אנשים שונים, אז אני לוקח את זה מנמרוד, ואת זה מזה, וככה אני מגלה מי אני באמת. ככה אני מגלה את המקומות האלה. אז עבורי, לא יודע, ב-2012-2013, שהתחלתי לעשות את הרצאות הראשונות, זה היה טוני רובינס, ולהיות סדנאות ובמות גדולות. אחר כך הסתכלתי על בעלי עסקים אחרים בהקשר של זה, ואנשים אחרים בהקשר של התפתחות אישית. היום בעניין של התוכנה אני מסתכל על, לא יודע מה, ראסל ברנסון ואנשים כאלה. ואני תמיד, תמיד, תמיד לומד, ואני משתדל להשקיע אחוז לא מבוטל מהזמן שלי בלמידה והתפתחות, ולראות אנשים אחרים, ויש לי עוד איזה משהו כזה לגבי זה, שכשיש מישהו שאני כבר תופס שיש לי מה לקחת ממנו עמוק, אני בדרך כלל אנסה לקחת הכל. זאת אומרת, לא בהכרח שאני אקח איזה תוכנית ליווי עם איזה מאמן שלו ב-$30,000, כאילו, כי גם זה לא רלוונטי וגם זה לא באמת לפגוש אותו, אבל למשל עם דן קנדי, שאתה מכיר בטח מהעולם של השיווק, אז יש לו איזה 14 ספרים, קראתי את כולם, חלקם פעמיים. למשל, אז ראסל יש לו 3 ספרים, קראתי את כולם, אנשי שיווק, אז אני כאילו, טוני רובינס, אז הייתי בכמעט כל הסדנאות שלו בחול, קראתי כמעט את כל הספרים, ראיתי מלא קורסים דיגיטליים, כאילו כל בן אדם שאני הולך איתו, אני מאמין שבשביל ללמוד ממישהו באמת, אתה צריך להיכנס איתו לעומק.
מעניין. אוקיי, קיבלתי. אם אני לוקח יזם מתחיל, כלי, טיפ שאפשר לתת לו, על לבנות עסק בריא, day one. מה נגיד לו?
תגדיר לי יזם מתחיל.
רעיון טוב. יש טרק רקורד של משהו שעשה, אומר, אוקיי, אני רוצה לפתוח מעסק פיזי עד עסק דיגיטלי, לצר מזה, להפוך את זה מעיסוק לפעילות. איזה דבר אנחנו נוכל להסתכל עליו?
אז אני חושב שזה יהיה קלישאתי רצח, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. תראה, אני חושב שבסופו של דבר זה להבין אם אתה רוצה להיות בעל עסק קטן, בסוף, קטן מתכוון עד, לא יודע מה, 30-40 מיליון שקל בשנה, סדר גודל, אתה בסוף, בגלל שאין לך מספיק כסף ואתה לא מספיק עשיר, אנשים חושבים שכאילו 20 מיליון בשנה זה המון, לא, 20 מיליון שקל, אתה כל הזמן חסר לך כסף. ומה שזה אומר זה שאתה לא תוכל לגייס אנשים טובים לכל התפקידים בעסק. פשוט לא יהיה לך מספיק כסף לזה. ולכן אתה חייב להבין שאם אתה נכנס להיות בעל עסק קטן, עד שאתה תגיע ל, לא יודע, 60-70 מיליון בשנה או whatever, אתה תהיה חייב לא רק להסתדר עם כל מיני תפקידים בעסק, אלא להחליט, להבין שאתה צריך להיות ממש טוב בתפקידים שונים בתוך העסק שלך. ולפי התעשייה שאתה נכנס אליה, אתה צריך להבין מהם התפקידים הכי קשים, וכנראה שאתה תצטרך להיות אלה. אם דיברנו מקודם על העולם של הקורסים, אז רוב האנשים חושבים שבעולם של הקורסים, הדבר הכי קשה זה לבנות את הקורס. לא. היום אם אתם רוצים לקחת איש מקצוע מצוין, שייתן לכם, יבנה לכם קורס מדהים, זה יעלה, תלוי באיזה תחום, בין 50 ל-100 אלף שקל, זה העלות של זה. אוקיי? ויש לכם קורס, וואו, מעולה. אם אתם רוצים ללמוד לשווק את הקורס הזה, בהצלחה.
כן.
אז בעולם של הקורסים, למשל, אם אתה רוצה לבנות משהו שבעולם של הידע, אתה חייב להחליט שאתה נהיה משווק על. אין חוכמות. אם אתה, שוב, לא אם אתה רוצה להיות מרצה כאילו שהולך ברחוב, נותן את הפשן שלו, מרצה בארגונים, וזה, זה כאילו,
זה יכול לעבוד.
קלה קלות, ואתה לא צריך לדעת שום דבר, אתה פשוט צריך להיות הטלנט. אני קורא לזה מודל טלנט, אם אתה רוצה להיות במודל של הטלנט, אפשר לעשות את זה, זה אחלה. אם אתה רוצה לבנות מזה אימפריה, אתה צריך להבין שאתה צריך להיות מאסטר במרקטינג. לדוגמה, אם אתה רוצה עכשיו לעשות, להתעסק בנדלן, או אתה צריך להיות מאסטר בפיננסים וטיפול. אם אתה לא תהיה טוב מאוד בפיננסים ומאוד בטיפול, אחי, אין לך מה לעשות שם. וזה המינימום. אחר כך אתה צריך להכשיר את עצמך בעוד ועוד מקצועות. זה להבין שכשאתה בא להיות בעל עסק, אתה צריך להיות קצת טוב בהכל, וקצת מאסטר באיזה 3-4 דברים לפחות.
מגניב. ספר טוב שאתה ממליץ?
מנהיגות בטישרט, ספר שלי.
מנהיגות בטישרט, תרשמו. ועוד אתן לי עוד
אחד. אז ליזם מתחיל.
אגב, רגע, שנייה אחת, לפני עוד ספר אחד, מה נמצא בספר?
אז הספר הזה מדבר על השפעה אותנטית ופשוטה, ברמה הכי עמוקה, אבל הכי פרקטית. אני מדבר בספר על איך באמת אנשים באמת מצליחים להשפיע, ולייצר מובמנט בעולם, בין אם זה במשפחה, מול החברים, בארגון וכן הלאה, דרך זה שאתה יודע, כולם מדברים על חזון, אבל זה משהו מאוד כללי, ושברוב המקרים כתוב על הזכיר ולא עושה כלום. אז בספר הזה אני מדבר על איך בונים חזון, מגדירים חזון, מתקשרים חזון בצורה שבאמת גורמת לאנשים לזוז. אז אני חושב שזה משהו באמת באמת מאוד משמעותי, ואני מדבר על הרבה מהפחדים הכי גדולים שיש לאנשים, ואיך להשתמש בפחדים האלה בצורה פוזיטיבית, כדי להעצים אותם ולגרום להם לפעול. ליזם מתחיל, אם לא הספר מנהיגות בטישרט, אז זה אולי 4 שעות עבודה בשבוע, של טים פריס.
מגניב.
לא בשביל לעבוד באמת 4 שעות, גם טים פריס לא עובד 4 שעות, אבל כדי להבין איך, איך, איך לנהל את הזמן שלך בצורה נכונה.
אליפות, גל.
Yes.
היה לי כיף.
גם לי, מאוד.
תודה רבה.
תודה לך.
והיה לנו ים לערך, ותקבו אחרי הבחור, בטוח שנמצא גם קישור לספר, באתר. אליפות, תודה רבה.
תודה לך.